ענייני דיומה, הלאומיות וכו'. וקצת לדבר על הנקודה ש... באמת להבין את ההתבוננות של הרב בתקופה שלנו, הייתי ככה מנסח את זה בתורה של שאלה, בעצם ההכרעה של הרב ובית מדרשו שאנחנו שייכים אליו היא הכרעה לא פשוטה. ההכרעה הזאת אומרת שהמפעל הציוני, שזה היה בדורו של הרב ובדור של הרב צודה וכל תלמידיו, אז זה גם מדינת ישראל בעצמה, זה בסופו של דבר דברים בעלי ערך חיובי, בעלי ערך מאוד 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 חיובי, כאשר אנחנו, דבר פשוט שהדברים האלה מלווים שההנהגה של המדינה, אבל גם בעצם של התנועה הציונית, מיום שהרצל הקים את הקונגרס הציוני, אז המנהיגים היו אנשים לא שומרי תורה, בחלקם נגיד היו ניטרלים ובחלקם הלא קטן היו אפילו לוחמים נגד. הם רצו התחלנות, רצו מהו בתורה משהו שהוא מפריע, אפשר להזכיר, נניח שאחד העם עכשיו הוגה דעות חשוב, יש רחוב על שמו בתל אביב, אפילו הבורסה תמיד מציינים שבאחד העם, ועד כדי כך שהוא בסוף ימיו הוא עלה לארץ. כבר הזכרנו את אותו שהיה קצת כופר, אז קצת נצחק עליו שהוא היה עלה לארץ כמעט בעל כוחו. למרות שהיה נחשב רבי של הרבה מה... ביאדיק הריץ אותו ועוד, אבל היה לו הרבה זמן להסתובב בחוץ לארץ, לא מראה לפה בכלל, הוא גדל ברוסיה, באודסה, אחר כך היה תקופה ארוכה בלונדון, ממש בסוף ימיו שכבר היה לו, אפשר להגיד כבר יצא לו, נמצא את הכל, הגיע לארץ, אבל אני רק בה הזכרתי לספר היחס אליו, בין 2-4 הרחוב היה סגור לתנועה, רחוב אחד העם, כי אחד העם ישן. אתה מבין, עד כאן הדברים היו מגיעים. אז בכל אופן, ויצמן, הנשיא הראשון בסך הכל היה די ב... אם היום היה נגיד שייך לאיזה מפלגה, זה יותר קרוב למרץ, מאשר אפילו ל... אני יודע. בקיצור, היה... זאת הכרעה לא פשוטה. כלומר, כאילו, הנהגה, שיש לה גם תפיסה מדינית, ואחרי זה אנחנו פוגשים אותה בצורה של תפיסה משפטית, ובוודאי גם תרבות שלמה של ספרות, של אמנות, כל מה שקשור לזה, שהיא רחוקה מתורה, ובמידה מסוימת אפילו מרחיקה מתורה, והרב בא וסך הכל מצא משהו חיובי, ולא סתם משהו חיובי, אפילו מאוד חיובי בתוך הסיפור הזה. אז השאלה שלנו, זה מניין הוודאות של הרב. עכשיו, כשאני רוצה לשאול מניין הוודאות, כמובן, אני לא יודע, כן, זה סוד השם נראה, אבל תקבל לומר, איזה מבט הרב מתבונן בו, ואנחנו בעצם כשהולכים בדרכו, צריכים אולי לאמץ אותו, כדי להגיע לאותה מסקנה. בואו את פעם נשתמש ככה במטבע הלשון כדי לסדר את העניין. מקובל, איש דעת ונביא. מקובל, הוגה דעות ונביא. שלוש אפשרויות. אז אפשרות ראשונה להגיד שהרב היה מקובל. לא, הרב היה מקובל, בעל רוח הקודש, צופה בעולמות עליונים, ונכון שלמראה עיניים, אנחנו יכולים לראות הרבה חסרונות במציאות שהייתה. אגב, אנחנו הרי נתקלנו בדור שלנו בכל מיני חסרונות של שנראים בסך הכל די קשורים, לא בהכרח, אבל די קשורים לתפיסה החילונית, שזה הנסיגות, קירת היישובים וכו'. אבל גם בדורות ההם היו דברים, זה להשוות, אבל מקוימים גם כן. כי המלחמה דווקא נגד התורה הייתה יותר בוטה. שהיום אין כאלה שמלחמים, אבל זה אפילו יותר דבר חריף. זה גם הדברים עוד היו בהתהוות, שלא לדבר גם על מלחמות אחים קטנות שהיו פה ושם בתקופת הסזון, וגם אחרי זה, דלתלנה, הרבה דברים שהם לא פשוטים לעיכול. אז זה המציאות החיצונית. זה עיני בשר, זה מה שאנחנו רואים כשעיני אנחנו מכוסות בתבלול. אבל הרב הסתכל ברוח קודש, הרב היה בעל להשגה גבוהה. איך אנחנו יודעים את זה? אז מי שהכיר אותו הרגיש את זה. מי שלא הכיר, אז הוא שמע ממי שהכיר אותו. אפשר גם לקרוא את הספרים. פעם הביאו לרב יצחק גינסבורג לקרוא את הספרים של הרב. אז הוא אמר, עם יש רוח הקודש. אחר כך הוא לא הסכים כל כך. הוא אמר, רוח הקודש גלויה. אז יש רוח הקודש. אז רוח הקודש העיר הבית מדרשנו, והרב אומר, תשמעו, נכון, שאנשים האלה באופן הנגלה הם פושעים, הם שגת ציג קצת אפילו, חס ושלום. אבל יש פה סוד אלוקי שעם ישראל צריך לחזור לארץ, ואנחנו נגלים עכשיו, ובסתרי סתרים הדבר הזה קורה על ידם. זה פלא, הם באמת. ומה... ואז אנחנו צריכים להודות להשם על המפעל הזה. ואז רבה, זה אפילו חלק מהנפלאות, מעט השם היית הזאת, כמו שרב צבי יהודה אמר, באותו יום עצמאות, שזה בעצם לא היה יום עצמאות, אלא היה יום הכרזת המדינה על ידי החלטת החלוקה על ידי האום. מכירים את זה, נכון? שאמר שהוא לא יכול לסמוך. במזמור הזה את מדינת ישראל, שהוא אומר שכולם יצאו בריקודים, באמת כולם יצאו בריקודים, את התמונות המפורסמות שחקדו, שאבא שלי זוכר את זה מהמרפסת של הבית של תל אביב, של הילד, שם היה את הריקודים בחוץ, אני חושב שהוא לא יצא, לא מסיבות.
לספירת העומר.
ההורים הלכו, לספירת העומר, כאילו היה שמחה גדולה. לא ספירת העומר, זה היה בכסלב. האום זה היה בכסלב. כ"ט בנובמבר, כמו שאומרים, י"ז כסלב. אז זה... לא, הרבה אנשים לא ישנו באותו לילה, הייתה שמחה גדולה, אבל הרב צבי אומר שהוא לא יכול, לא יכולתי לסמוך. אז הוא אומר, אחד המשפטים המפורסמים שלו, את ארצי חילקו, איפה שכם שלנו, איפה חברון שלנו, איפה יריחו שלנו. כי חילקו את הארץ, הייתה החלטה של חלוקה. לא יכולתי לסמוך. פלא הגדול שאמר את זה שלושה שבועות לפני ששת הימים. היה ממש רוב איזה, מקצת נבואה. אז בכל אופן, נרגלנו, אבל היה, כלומר, יש פה הרבה, אז בסוף, הוא אומר שהוא הלך למחרת. כלומר, הלכנו לבית המדרש של הרב, לחדר של הרב, זצ"ל, של האבא, של הרב צדן, שכבר לא היה בחיים. הוא והרב יעקב מוישה, חרל"פ, איש ברית קודשנו, קורא לו שם, ישבנו דוממים, ישב בדד וידום כי נטל עליו, כך הוא אומר, פסוק מאחר. שעה שכולם רקדו פה. אומר, בסוף התעודדנו ואמרנו, מעט השם, מה הייתה זאת, היא נפלט בעינינו. כך הוא אומר. אז מה זה מעט השם, מה הייתה זאת, היא נפלט בעינינו? פשט הפסוק, זה סתם, זה הודעה להשם על ניסים, זה ביאלם. אבל לפי עכשיו רצו לפרש את זה, זה כוונה שזה גם נעשה בדרך נפלאה, שאנחנו לא מבינים אותה. נפלט כמובן, כי יפלי, מה מופלא ממך, תחקור, כאילו איך כזה דבר בצורה הזאת, והוא דיבר דווקא לא אפילו על העניין הריחוק מתורה, אלא מה שקרה לארץ ישראל, מעט השם היית הזאת. אז זה חלק מההודעה להשם, זה גם באמת, אפשר להוסיף כוונה בפסוקים בעלם, באמת שנאמר אותם, זאת השם ביום עצמאות. נאמר, מעט השם היית הזאת, היא נפלא בינינו, זה נפלא איך שזה קרה, וקורה בעצם, על ידי הובלה של אנשים שהם רחוקים. פעילי פלאות. נתת השם אשר יעץ לאבי במאולפת במטמוני מסתרים, ניסוח של האיגרת שמופיעה בתפילת אורות התשובה, שעתידים להיות כולם שווי פשע, אומר שם. אבל כרגע, עצה עמוקה. אז זה אפשר להגיד אפשרות אחת. באמת, על פי נגלה, מה שנאמר. רב זוננפלד, אם היינו עושים את השיקון של נגלה, רב זוננפלד לכאורה צודק. רב אלי צייטלין מספר ש... יש שני מעשים הרב זוננפלד. מעשה אחד, קצת קשור לזה, שמביא את הרב יואל שוורץ. יודעים איזה יהודי, תמיד חכם, המשגיח בישיבת איטרי, כתב המון ספרים, 30 ספרים. הוא מאלה מבינים את הנחל החרדי, אפשר להגיד כאילו חרדי, אבל קצת עם... קצת מסוים יותר קרוב, יותר... לא כאילו ב... חריף נגד. אז הוא מספר, זה ספר אולי שעוסק בלשון הקודש, אני מספר שאליעזר בן יהודה היה בין ה... אלה שעוררו, חידוש הדיבור בשפה העברית, לא היחידי אגב, אבל היה לו, היה לו חלק. והזכירו אותו בפני הרב זוננפלד, אחרי שכבר הוא נפטר בבן יהודה. את הסיפור על הרב קוק אתם מכירים עם בן יהודה? שביום שישי הוא בא אליו, יום שישי אחד הוא בא אליו ושאל אותו שאלות בלשון לפי המקורות. ותמיד היה שואל אותו, כלומר, יש מכתבים גם שהוא כותב אליו, וגם היה בא אליו להתייעץ, שניהם היו בירושלים. פעם אחת, הרב היה חברותה עם הרב יצחק אריאלי, והיה בא, והרב היה מסביר לו פנים, וזה לעניין, לעניין הזה. במכתבים עכשיו לא כותב לו שלום, כי לא אומרים שלום לרשע, אבל כן, בדרכי שלום, לא שלום, אבל דרכי שלום. ואחת הפעמים האחרונות שהוא התייעץ, והרב כאילו הביא לו הרבה מקורות, היה כמו אנציקלופדיה, מבחינת, לא היה פרויקט השו"ת, כן? אז הוא בא אל הרב במובן הזה, ובסוף הוא אומר, אולי הגיע הזמן לשוב. אז בן יהודה אומר, אולי. בליל שבת הוא נפטר. אז אמרו, אולי זה היה קצת ערעור תשובה. בכל אופן, אחרי שהוא נפטר, הזכירו פעם את אליעזר בן יהודה לפני הרב זוננפלד. ואז אחד העומדים אמר, שחיק עצמות, משהו כזה. אז הרב זוננפלד אמר, תשמע, א', לא מספרים אחרי המת. דבר שני, אמר, תראה, כשהוא היה חי, הוא נלחם, בנו, נלחמנו בו בחזרה. עכשיו, שהוא לא בחיים, אז לא, לא צריך ללחם. גם אהבתם, גם שנאתם, גם קנאתם כבר עבדה. ואז הוא הוסיף ואמר, כל זה לפי הרב שוורץ. ומי יודע אם לא יתגלגל בידו שעל ידו תתחדש השפה. ויש מעשה אחר שמשלים את זה, שהרב לצייטלין, הוא ביקר אצל הרב קוק ואצל הרב זוננפלד. וכשהוא היה אצל הרב זוננפלד, אז הוא שאל אותו אם באמת, הוא לא בכל אופן לא רואה פה את כל התהליך, שארץ ישראל נותנת תורותיה בעין יפה, ושקיבוץ גלויות, והזכיר לו דברים בעצם שהרב אומר, כי הוא נמצא לאמת אותו. אז הרב זוננפלד אומר, אני לא עוסק בנסתרות. על פי נגלה, יש פה בעיה, האנשים שמובילים את זה הם לא בסדר, וככה אנחנו צריכים לפעול מול המציאות. כי אם נחבר את הסיפורים, אז הרב זוננפלד בעצם אומר, שבהתנהגות המעשית, אז אני פועל לפי המבט שמלחמה. כשזה כבר היסטוריה, כבר שאלה כאילו עקרונית, אז אני מוכן גם לדבר שבנסתר יש פה משמעות. כאילו אפילו להסכים קצת עם מה שאומר בלשון שלו הרב מיפו, כן, ככה היה קורא לו. הרב מיפו, כאילו היה כל כך הסכמה על הרבנות בירושלים. אז... מייסר אפילו הזכיר שהוא אמר שהתפילה שלו זה כמו הכהן הגדול או משהו כזה, שהוא אמר לרב קוק, היה ביניהם גם יחס של הערכה. אז מישהו אמר לו, אז למה התנגדת שהוא יהיה רב ראשי? כהן הגדול. אז הוא אמר, כן, כהן הגדול הוא מתאים, אבל רב ראשי לא. כן, את המורכבות של הרב זוננפלד, לא ככה אמרו. אז אפשר לומר שבניגלה כביכול הוא צודק, אבל בא הרב ואמר שיש ניסתר. והרב היה מקובל, והרב בא להשגה. איך אפשר לומר? אני אומר, מה באמת חסר במבט הזה? זה קשור להערה שהערתי ממש עכשיו. כי אם באמת זה מה שאתה אומר, שעל פי נגלה באמת, אז הטענות נגד הן יותר חזקות. ורק על פי נסתר, יש פה איזה סוד אלוקי שמתגלה. נו, אז על פי מה צריך להתנהג? על פי הנגלה או על פי הנסתר? אבל על פי הנסתר זה נכון שזה טוב לדעת את הנסתר, אם יש לך מישהו שיכול לגלות אותו. ועל פי הנסתר, ברור שזה שאתה יודע מה הסוד של המציאות, ברור שזה משפיע. זה לא מנותק. אבל נניח שהתפילה נראית אחרת. אולי גם כשאתה מתקיף, אז אתה באיזשהו מקום זוכר שיש פה משהו. שנה קצת איתה, אתה לא מתוך כעס כזה. אני הזכרתי את הרב זוננפלד, אז קראתי פעם, היה אחד בשם דיאן, שהוא היה כמו שר החוץ שלהם. האדם מוכשר, וכנראה קצת משיגנר גם. לא ברור עד איפה, אבל כנראה טיפוס לא פשוט. והוא היה כמו האיש הדיפלומטיה של העדה החרדית. והם ניהלו קצת מאבק נגד הציונות ומה ילך להיות פה, התקופה הטורקית, התקופה הבריטית עוד יותר, תחילת התקופה הבריטית. והציונים תקפו אותם מאוד בחריפות, שהם בעצם מושכים את השטיח מתחת לכל הזה. אז הרב פלוט זוננפלד חרג ממנהגו והתראיין לעיתון, נניח, אין היום את העיתון הזה, אבל תחשבו נגיד להצופה. תחשבו שהרב של העדה החרדית, לא הרב אליושיב אפילו, הרב וייס, כן, של העדה החרדית, התראיין לעיתון הצופה, היום המקור ראשון בשבע, לא יודע. ואפילו יכול להיות שזה היה כמו מעריב העיתון שהוא התראיין, כאילו, בכלל של החיונים, כאילו. התראיין, ואמרתי לכם, אנחנו לא נגד הרעיון הזה של קיבוץ גלויות, לא נגד הצהרת בלפור, נדמה לי שאפילו הזכירו אותה בשמה, אנחנו רק רוצים שתנו לנו פה אוטונומיה רוחנית, מפחדים שיכריחו אותנו פה להיות לא יודע מה, על זה המאבק שלנו, אל תחשבו שאנחנו אומרים זה. זה שוב, אין פה איזה מאבק שהוא לא זלזל בכל התהליך החיובי, אבל בנגלה אנחנו נחיים על התורה, וזהו. וזה יכול להגיד הרב זוננפלד, יכול להגיד, אני מסכים מה שהרב אומר. מישהו, הוא בעצמו, על פי סוד יש פה באמת דבר נפלא, אבל דבר נפלא במנחה של שבת, כשאתה ברב עד הרב, הנה, אז תגיד, וואו, תתבונן בדבר הנפלא. באמת, על פי מבט סודי, אז גם אפילו דברים רעים, יש מהם דברים טובים. בנגלה יש פה משהו שהוא בעייתי. על פי סוד הוא מוביל איזה משהו, אפילו דברים טובים כבר אולי קרו בעתיו. כל הקיבוץ גלויות, זה שהרבה מישראל מתיישבים בארץ, ובדי חלקם גם באופן פשוט מקיימים את המצווה, גם מתוך כוונה. באמת דבר גדול מאוד. אבל לא בגלל זה, לא בגלל זה תיתן איזשהו הכשר למה שזה. זה בתפילה, בהתבוננות סודית. תדע את זה, אבל לא יותר מזה. ובדורנו ככה שמחיש את זה מאוד, יש יהודי קוראים לו הרב יצחק ברנד. יהודי תמיד חכם, הוא מימנואל, מכיר אותו? הוא כותב הרבה קונטרסים כאלה. כותב בשפה של אחרונים, של אחרונים, אבל כאילו חצי ציוני כזה, אפילו שלושת רבעי. הוא נורא בעד התחלת, נורא בעד ההתיישבות. וגם רואה בזה מעשה השם וכל מה שקורה. אבל הוא אומר, הם רשעים גמורים. כל המדינה וכל הזה, זה. אבל הקדוש ברוך הוא רצה שהם יביאו את הגאולה. אז כאילו, ונזכיר עוד חכם חשוב שעכשיו זה הרב שמואל טל, שהוא גם בחר לעשות איזו הפרדה כזאת. הוא אומר, באמת, מעשה השם, יש פה דבר גדול. אבל המדינה, לא, יום עצמאות מבחינתו, צריכים ללמוד. לא רק בבית אל, בבית אל לומדים ענייני דיומה גם. מה יום יומיים? יום ירושלים? כן. כי יום ירושלים באמת לא מאפיין. היום את הנקודה של המדינה, אלא את ההודעה לקדוש ברוך הוא על השיבה לארץ, קיבוץ גלויות, חזרה לירושלים, זה איזה חיתוך כזה. כלומר, אם אתה תתבונן רק על פי הסוד, אז תגיד שהרב רק היה מקובל, ולכן אמר מה שאמר, אז למעשה צריך להתנהג על פי נגלה. פי נגלה, הוא אפילו צריך לשמור מרחק, יילחם, ולהשתתף, וכאילו, ואתה יודע שבאיזשהו מקום, לא אומר, בהכרח אולי כן תהיה איזו השתתפות, אבל בסך הכל בכל המערכת הפשוטה של ההנהגה, של ההסברה, של המחשבה, אתה תהיה בעמדה של אימות, ורק תדע שיש איזה סוד. כמובן, נראה לומר, אני אומר את התאווה המינה הזאת, כי יש אולי גם, קודם כל, המבט הזה קיים ברב. שהוא רואה פה את הצד הסודי, בוודאי שהמציאות הנגלית היא לא תמיד מראה בצורה פשוטה את הצד הסודי, יש הרבה הסתרה, כמו שציטטתי מקודם. ויש גם הבנה כזאת ברב, אני חושב, הזכרתי שניים, אבל, שאני לא יודע מבינים את זה ברב, אבל יש גם אולי אחרים שנוטים כמעט לכיוון הזה. אבל הנה נראה לומר, גם בתוך בנות ברב בעצמו, שזה לא נכון. ההכרעה של הרב לא רק באה מצד היותו מקובל. זה גם בא, זה גם הייתה הכרעה של נגלה. גם בתור איזה איש דעת, בתור אפילו פוסק. כלומר, החידוש של הרב היה, וזה נגיד דברים שמוצאים מאמר הדור. אני מחזיק פה שני מכתבים. מכתב אחד, דווקא שם הוא אומר גם את הנקודה של הביקורת והוויכוח שלו עם הציונות. מכתב אחד, קוף ממדלת, גרת קוף ממדלת, מכתב ביפו, ועוד מכתב תף קוף, תף קוף ממאלף, גם מיפו, ראשון מתף ריש סמך וב, תף ריש סמך חץ, לפני 101 שנה, שני מתף ריש עין ג' שהוא ממש מדבר על עבודת ישראל, יש לו הצעה, אנחנו רואים מייר עמדה, איך עבודת ישראל צריכה להתנהל. בתקופה היא עוד גם רובו חלק, שהזמין אותו לכנסייה הגדולה אחרי זה. אז ההתבוננות של הרב במציאות היא גם על פי נגלה. והחידוש שלו זה שהפושעים במרכאות או לא במרכאות של היום, הם לא פושעים גמורים. הם באים עם איזשהו עולם של ערכים, במאמר הדור הוא מציין את הנקודה של בן אדם לחברו שיש בהם. במכתב הזה הוא מציין, שאני אקרא אולי, הוא אמר שיש פה באמת כוח שיש בו הרבה שלילה, ויש הרבה מה להיאבק בו. בעיניים של עבודת ישראל, אני לא יודע, יותר הרב מדגיש את הנקודה הזאת, כי זה הנמען. אבל הוא אומר, אבל אתה לא יכול לנצח במלחמה אם אתה לא מבין מה הכוח המוסרי שמחיה את מי שנאבק איתך. אני פה אומר את אחד העקרונות של הרב, איך מנהלים מלחמת דעות, זה רק אם אתה מבין מה יש בדעה שעומדת כנגדך, ואתה כולל אותה גם כן בדעה שלך. כלומר, אתה מתייחס, אתה מדיין גם מנקודת האמת שיש בדעה השנייה, ונותן לה אפילו את המקום שלה איפשהו נכון, ומתווכח עם איפשהו לא נכון, או עם מה שחסר בכלל. אז הוא פה פורס את זה א' כהקדמה, ואומר, ומה הנקודת האמת שיש בתנועה הזאת הלאומית הכפרנית, כך הוא מכנה אותה פה? הכוח המוסרי היסודי שצפון בקרבה דומת שם המפורש בפי תלמו של נבוכדנצר ונותן לה את העוצמה של ציפור זו שישבה על איקונים של מלך שאי אפשר לזרוק בחץ וגם לא לידות באבן. הוא רומז פה למדרש שאומר שאם תראה ציפור על יד האיקונים של מלך אתה לא יכול לידות באבן, שלא יהיה כרוגם איקונים של מלך, שמות רב בפרשה כבזיין. אז מה הכוח המוסרי, מה הנקודה שבללה אי אפשר סתם רק לראות חצי? הוא האומר כללות האומה. הגוי כולו שגור בפיה. שפה של היום. הם באים לדבר בעד הכלל. לא בעד, הם לא סקטוריאליים. לפחות בטענה שלהם, אפילו בחלק מההתנהלות שלהם, אותם ציונים, אותם אנשים לאומיים, הם אומרים, אנחנו עוסקים בעם ישראל. הוא אומר, עבודת ישראל צריכה ללמוד גם כן, לא לעסוק באיזה קהילה, לא לעסוק באנש, לעסוק בעם ישראל. ומתוך זה לנהל מלחמה, הוא לא פה חולק על הצורך להילחם. אבל אתה לא יכול לזלזל, כלומר, גם לאמץ את זה אני חושב, וגם לא לזלזל באיזשהו יתרון שיש כאן. לכן גם כשאתה מתווכח, אתה מתווכח ואתה אומר, יש משהו שאני כן מעריך בה, בעשייה שלך, בכיוון שלך, המחשבה שלך, יש דבר שאני חולק עליו בכל תוקף. אז כן, אז במאמר הדור מדבר על הנקודה המוסרית, במכתב הזה הוא מדבר על הנקודה הלאומית, כלומר על תחושת האחריות על כלל ישראל. אתה תן לי לשאול.
לכאורה בכל רשאי שזה נקודה טוב. כאילו, אנחנו רואים גם רשעים גמורים שהם גם יכולים לגמול חסדים, אבל בסופו של דבר הם עושים דברים מאוד חמורים. גם כאילו, גם גויים, אתה רואה שהם
באים
בעד הכלל, הם מקימים מדינה והם עושים בעצם שיהיה טוב לכולם.
מי?
אני אומר גם, אנחנו רואים גם אצל גויים, כן? שגם מקימים מדינה ופועלים בעצם למען הכלל, זה לא איזה משהו. בעצם מה
מתבטא
בעצם
ההבדל
בינם לבין
שאר האומות
בעצם?
הבנתי. התחלת מזה שרשע יכול להיות גם עם נקודה מוסרית. גם אני חושב שאצל הגאון באבן שלמה, ממש שבדור שלנו על האפיקורסים יש להם מידות טובות, שזה להגדיל את הניסיון. ככה הוא. אתה אומר, וואו. נכון. יש להם מידות טובות. ולכן גם הניסיון קשה. אבל זאת ההבחנה שהרב אומר בתחילת מאמר הדור, שבדרך כלל עזיבה של התורה הייתה קשורה גם בירידה מוסרית פשוטה. בדרך כלל פושעים במובן התורני, גם אם היו פושעים במובן המוסרי. ושבדור שלנו זה אחרת. עכשיו, האם אין פה רשות? יש. יש. אבל זה רשות שאתה צריך להתמודד איתה אחרת. אני אזכיר אולי דבר שלישי, הזכרתי מוסריות, הזכרתי לאומיות. נזכיר עוד דבר, שאנשים פועלים מתוך מחשבה. כלומר, זה לא רק היצר מפעיל אותם. שוב, זה לא שאין פה יצר, זה חשוב לומר. זה לא שאין פה רשע. זה לא שאין פה גם קלקולים מוסריים, כידוע. בן גוריון וזה, כל אחד דרך על כמה דברים בדרך. אבל יש פה גם מוסריות, יש פה גם לאומיות, ויש פה גם דעת. אנשים חושבים. זו עוד הערה שערה ממרדו. יש פה, אנשים פועלים מתוך מחשבה. הם חושבים מה נכון לעשות, ועל פי זה הם פועלים, מה שנראה להם נכון. אומר, רשע כזה, צריך להתמודד איתו אחרת, מה לעשות? אם הוא סתם אחד, אומר, אני הולך בשירות טבעי, תעזרו אותי. זה מאבק אחד, אז זה... אבל אם הוא עומד מולך כזה, נכון, הוא יותר מסוכן, יש את השירות יותר מסוכן. בואו מדבר, הוא שכותב על הציונות, שיש בה משהו יותר מסוכן, כי נותן את האלטרנטיבה. אתה יכול להיות כביכול יהודי, בלי תורה, מה שלא היה לפני כן. הוא מדרש את זה עוד יותר לגנאי במידה מסוימת. אגב, למרות שיש לציין שאדמור מלובביץ', אפילו הרייץ, אבל מדי האדמור האחרון, מבחינת צורת ניהול המלחמה, הם כן דומים קצת לרב. הם לא זורקים חיצים כזה. הם לא בידיים, לא זרקו אבנים בדרך כלל. הבדניקים לא מצאנו אותם כך במקומות כאלה. וגם לא בדיבור אפילו. שים לב, צורת ה... חוץ מהדף של הרב רון וולפה, ארץ ישראל שלנו. אבל בכל הפרסומים האחרים של חב"ד, תראו ש... שוב, אולי במישור הפוליטי הם יותר חריפים, אבל במישור האמוני, הם לא זורקים חצים. הם משכנעים, הם דברים של טעם, והם מזכירים את השאלות הכי חזקות, ועונים עליהם בנחת. זה היה דרך של הרבי מלובביץ'. העניין הזה הוא כמו הרב. הרב פה במכתב הזה מביא את הדוגמה של הרב הירש. הוא אומר, צריך ללכת כמוהו. שתי המכתבים, זה מעניין, שתי המכתבים האלה שהייתי אומר, דיברנו על הרב כמקובל, והרב עכשיו כהוגה דעות. הייתי אומר, יצא טובה להבין את הרב, לשים לב מתי הוא מדבר מפה, מתי הוא מדבר מפה. לפעמים מדבר מצד הסוד. אז אתה מרגיש גם עוצמה של שירה, מזכורים, רמזים. ולפעמים הוא עושה לך ניתוח, וגם זה אגב, לא פחות מאפלין, אני קראתי עכשיו שוב, זה לא מכתב שאף פעם לא קראתי אותו, המכתב הזה שמסביר לאגודת ישראל הכי לכם, ותחשבו שהנמען הוא לא כנראה שייך לציונות הדתית, כן, משום. עוד לא היה כל כך את ההגדרות האלה. יכול להיות שגם החבר'ה שלנו הלכו אז עם כיפות שחורות, וגם הם לא הגדרו את עצמם כאנט, לא יודע. זה היה תקופה אחרת קצת. אבל זה לא מישהו שכל מה שאנחנו מבינים מובן אצלו מאליו, ממש לא. הוא עושה לו ממש הסבר, תהליך שלם, איך הוא מציע לגודת ישראל להתנהל מתוך הסכמה גדולה עם הרבה דברים שהיא חושבת, ומצד שני מציע לה הצעה די שונה מאיך שהיא בדרך כלל התנהלה. אפילו באופן חריף. זה ממש מדהים לראות את ה... וזה הכל על פי היגיון, זה שכל. זה לא רוח הקודש, כמו רוח הקודש, כן. רציתי להגיד, זה מפליא, זה כן רוח הקודש, אבל זה לא רוח הקודש של סוד. זה כמו רוח הקודש של תמידי חמים שמתרצים לך קצות קשה, כן. זה גם רוח הקודש. אבל זה נגלה. זה פי שכל, אתה יכול לעקוב אחרי התהליך. אז גם המכתב הזה הוא כזה. באמת, בשתי המכתבים, שהוא הולך על פי נגלה, הוא מביא את הרב הירש. זאת אומרת, זה יכול להיות אפילו סימן, כי באמת הרב הירש, כל השדה פעולה שלו לא היה בניסטר. רק הוא אמר, יש פה מאבק, עכשיו הרב הירש זה 100 שנה קודם, וגם התמודד עם כפירה מאוד מסוכנת, ושוב אמר, אתה לא יכול לזלזל, צריך להתמודד איתם ולקחת גם את הכלים, להשתמש בכלים החיוביים, מדברים על השכלה, אז אי אפשר לזלזל בהשכלה, מדברים על דרך ארץ, אי אפשר לזלזל בדרך ארץ. ומילא פתח והסביר את כל התורה באופן שהיא יכולה להיות מובנת למי שחי בדור הזה, והם אלה גם מרוויחים שהתורה באמת מגלה, נחשפת לנו בפנים חדשות, חדשות ישנות כמובן. אז הרב עשה פה באמת הבחנה, והם אלה זה גם נפקמין לא רק לנסתר אלא גם לנגלה, שיש לא מעט מהפעילות של התנועה הציונית וכל מה שקשור אליה וגם של יום של מדינת ישראל, שיש דברים שיש להם ערך. יש פה התנהלות של עם, יש פה דאגה למצב הכלכלי שלו, יש פה דאגה אפילו למצב המוסרי שלו, יש פה בסופו של דבר שמירה על התיישבות בארץ ישראל, עכשיו באופן כללי, כן. מעבר לזה שיש ויכוחים, אבל זה בסך הכל המנגנון, המוסד, שמחזיק את הקיום ההתיישבותי. ואם אלה זה כבר הכרעה שונה. הרב פה לא רק מדבר כיסוד. מילא זה לא רק במנחה של שבת. כן, אז זה משפיע על כל השבוע. אז כבר אפשר לחגוג את יום העצמאות, כן, לא רק את יום ירושלים. כי יש פה הכרעה שלא רק בסתרי סתרים, המדינה הזאת אפשרה שיקימו פה ישיבות, לא. המדינה הזאת כשלעצמה יש בה חסרונות, אבל הטוב מרובה על הרע. וכן אצל המפעלים שדומים או קשורים. זה באמת חידוש גדול. ואגב, דווקא בחידוש הזה, אז הרב הוא לא יחידי, כלומר, יש כאלה שמסכים עם הרב בסוד, אבל לא מסכים איתו בנגלה, כמו שעכשיו רמזתי, שאפילו הרב זוננפלד נשמע שהוא לא כל כך, לא פסוק בעיניו לקבל את זה שעל פי, שיש פה מעשה שמיים, ושזה באמת התגשמות וזה, בסדר, אפילו חזון הנביאים, פעם ראיתי בפרסום של ערכים, ערכים שהיה בסך הכל את המדרש של ליטאי, אז הם רוצים לקרב ליהדות, אז הם מביאים בין השאר, כשהנבואות התקיימו, אז הם מביאים את הנבואות של הניצבים, ושב השם לוקח את תבותך ורחמך, ושב וקיבצך בכל העמים, כל מה שכתוב שם במאמר של הרב צודק, המדינה כהתקיימות חזון הגאולה, הם מביאים בלי המדינה, כן? אבל איך שכל הנבואות התקיימו, ואולי אפילו על השואה, זה התוכחה הקשה, ואחרי זה, ושב השם לוקח את תבותך, ו... אז אמרתי, שתי תירוצים, או שבשביל להחזיר בתשובה הם מוכנים הכל, כאילו איך זה מסתדר עם השיטה, כן? או שלא, שהם נגידו לך, תשמע, ודאי שזה מעשה השם. אבל מה זה קשור למדינה הזאת, כן? מה זה קשור לכל היחס? אתה צריך לשלול וללחם. זה שהקדוש ברוך הוא עושה פה דבר נפלא, אפילו דרך המנוולים. כן, נכון, הוא עושה הרבה דברים נפלאים גם דרך, זה סוד השם. זה כבר כתב הרמח"ל, חיים פרינלנדר, שהיה משגיח בפונוביץ', אז הוא זה שהוציא את הספרים הירוקים של הרמח"ל, ושם זה חוליה מרכזית בצד של הרמח"ל, שקדוש ברוך הוא מנהל את הדברים, גם דרך הדברים שהם הפוכים. בסדר? אווירתם של השבטים חלקלה אל כל העולם כולו, מכרו את יוסף וכל העולם קיבל פרנסה. אז זה פתאום, במובן הזה אני מקבל. אבל מה הקשר לשיתוף פעולה ולחגוג את ההקמה? מה פתאום? זה שיש פה קהילות יהודיות, חרדיות, תורניות, ברוך השם. וזה הסתבב על ידי, בסדר, נכון? יש דברים בעייתיים שמובילים לדברים טובים, ככה יגיד. זה מי שנשאר על פי סוד. והרב חולק עליו, הוא אומר, זה לא רק סוד, זה גם נגלה. יש מי שעסקים עם הרב בנגלה ולא בסוד. נגיד הרב סולובייצ'יק. סולובייצ'יק, לכל הניתוח שעכשיו אמרתי שצריך להילחם בנחת, ולאמץ את כל הכלים שמי שמתווכח איתך, שצריך להכיר את התרבות הכללית, ולהבין שיש בה גם הרבה ערכים. זה כל כתביו ונראים ככה. הם עושים אותו אפילו עוד יותר בולט בה. כמו שהרב מזכיר את הרב הירש, אז יש מגע לא קטן בין הרב הירש לרב סולובייצ'יק. אפשר להגיד אפילו שיותר דומה לרב סולובייצ'יק מאשר שניהם לרב. שניהם היו יותר חרדים קצת מהרב. אבל הוא לא מסכים עם הרב עם הסוד. הוא אומר, מה הסוד? אני לא יודע מה הסוד. אל תגיד לי פה, ולכן אני לא יודע אם זה גאולה. הנביאים, נביאים, יבואו נביאים, יגידו לי מה קורה פה. אני לא... אז הרב, הוא אומר, אפשר להגיד שהוא סוד. אבל זה לא תמונה שלמה. אפשר להגיד שהוא נגלה, וזה לא תמונה שלמה. הוא גם סוד וגם נגלה. ואני אומר, זה חשוב להכיר שזה שני חשבונות שלמים, וכל אחד יש לו נפקמינה להרבה מאוד דברים. חשבון של הסוד, וגם החשבון של הנגלה. כמו שאמרתי, זה גם... אפשר לשים לב מה הרב כותב משם, או מה הרב כותב משם. אז אמרנו, הרב מקובל, אמרנו, הרב פילוסוף, הוגה דעות, איש דעת, הגדרה השלישית, מטבע לשון, נביא. כי באמת, אחד החידושים של הרב, זה שבמידה גדולה הגיע הזמן שהנסתר יהיה בנגלה, שזה מכתב של הנזיר, פעם הרי כהן הרע להיבדל, שהחזון של הרב שהנסתר יהיה בנגלה. כלומר, זה לא רק שהרב מדבר לפעמים בעולם הזה ולפעמים בעולם הזה. אלא הרב, זה לא רק הרב אומר, אני רואה פה מה קורה בסוד של המציאות. הרב מגלה לנו, זה באמת גילוי של איש, לא איש נגלה רק, אלא של איש חזון, שהסוד עכשיו פורץ החוצה. שזה גוף מה שקורה בדור הזה. שהנשמה של עם ישראל, שזה דבר ששם ייחוד קודשיו ברוך הוא שכינתי, שכינה, בעצם חוזרת ומתגלית. ואני אומר, ואז כאילו הרב מחדש שיש בכלל מבט חדש. כאילו שכל הדברים שהם היו בגדר סוד, הם עכשיו הולכים ונחשפים למציאות, הולכים ונולדים, בד בבד עם זה שעם ישראל גם חוזר לארצו ומתקומם, ולכן גם אפשר כבר להתחיל לדבר בהם, נחשוב בהם. אז בשביל השפה, זה אולי די נכון לומר את זה ככה. יש כל מיני כותבים שמשתמשים בניסוח הזה. נביא. אני אגיד הרבה, הנביא על פי הלכה זה לא פשוט, אבל במובן הזה שהנביאים, נביאים הם לא היו מקובלים, כלומר, מה ההבדל בין מקובלים לנביאים? שניהם עוסקים בנסתר, בפנימיות, בנשמה של הדברים. ואצל המקובלים, הנסתר והמציאות, זה שני עולמות. המציאות היא חשוכה. בנסתר אתה רואה אורות עליונים. זה המבט של מקובל. למה? כי יש גלות, כי אנחנו נסתר פנים. והנביאים, הרי נביאים שאנחנו מכירים, לפחות מה שבעוד שנכתבו, צריכו לדורות, הם לא מדברים על דברים, יש גם, עושים מרכבה וכו', אבל עיקר דבריהם פונים אל הדור, מדברים למציאות. כי הם מדברים במצב שהשכינה עדיין גלויה. זה גופה שהשכינה גלויה, אז גם יש נבואה. אז הרב מדבר על החידוש של הרב, זה לומר את הדבר הזה, שהשכינה באמת מתחילה להתגלות, מתחילה להופיע במציאות. ולכן מצד אחד אתה יכול לראות איך שעל פי סוד, פעם שאלו את הרב, אם זה התחלת עד הגאולה. אז אמר משפט כזה, אומר בוודאי, זה אומר שבנשמות, זה אומר משהו יותר מדויק, שבנשמות כבר ממש יש גאולה. ובפועל יש עוד הרבה דרך. מכתב שפעם, מגרות ג' נמצא עד עכשיו, אבל כאילו, מכתב שמופנה לזיידן. דור זיידן, שהיה לו כמה מכתבים אליו. אז בנשמות זה על פי סוד. ועל פי נגלי אירועים זה. אבל כמו שאמרתי, עיקר החידוש של הרב, אין לך קץ מגולה מזה שנאמר, אתם הרי ישראל, הנפחים תיתנו, ופריכם תיסו למשרד, תקרבו לבוא. נגיד שהקץ, שהוא אחד הסודות, כתוב שזה דבר שאי אפשר לגלות אותו. אז כאילו זה הופך להיות, הופך להיות נגלה. אני חושב שבדרכי ההתבוננות צריך, בלי לדעת שיש פה איזה סוד גדול, גם כשאנחנו לא מבינים אולי כלום ולא רואים איך הוא קשור למציאות הקרובה, זה חסר משהו מאוד בסיסי. בלי לדעת שגם הסוד הזה יכול להתפרש על פי עולם מחשבה נגלית, גם חסר משהו מאוד בסיסי. אני חושב שחלק מהמשברים שלנו בשנים האחרונות קשורים גם קצת לזה. מדברים הרבה בשפה של הסוד ולא מדברים מספיק בשפה של הנגלה, שזה גם שפה שהרב משתמש. בשפה של הסוד, אז גם הדברים יותר אמורים להיות מושלמים. בשפה של הנגלה, אז הרב מאוד הכיר בזה, שיש פה הרבה חסרונות, והוא גם היה בתוך מלחמה עם החסרונות האלה. הוא בכלל לא חושב שהכל פה בסדר. רק אתה לא מזלזל במעלות. ואני חושב שלנו, בתור לומדים, אולי צריך אפילו לפעמים כאילו באופן מלא לראות את המבט הזה, באופן מלא לראות את המבט הזה, ועל גבי מה, באמת אולי החידוש המלא והשלם של הרב, זה החיבור הנסתר והנגלה, ועם אלה גם זה בעצם עומק ההבנה שלו על המציאות. אז שיהיה מועדים לשמחה, לגמלה שלמה, כמו שאומרים, נזכה באמת שעם ישראל יתקומם בארצו, שם לבטח.